הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
ועכשיו בקצה, לגאטו, עם מיכל רוזנטל.
שלום לכם. ברוכות וברוכים הבאים הבאות לפרק השלישי של סמינר הטארוט של לגאטו. מאוד רציני מה שמחכה לנו היום. לפני שנצלול לעומק, אני אזכיר בקצרה את הנקודות שהתגבשו בפרק הקודם. קודם כל נסתכל על זה שנוצרו לנו בעצם 6 סדרות דצימליות של 10 ספרות של המייג'ור ארקנה והמיינור ארקנה. קיבלנו 2 במייג'ור ארקנה של הקלפים 1 עד 10 ו-11 עד 20, וקיבלנו עוד 4 סדרות במיינור ארקנה, שכל אחת מהן מתכתבת עם איזשהו אלמנט. יש לנו את ה-Wands, Swords, Cups ו-Pentacles. וקיבלנו גם 2 צירים מרכזיים, למעלה ולמטה, של ריבוע השמיים וריבוע הארץ, ו-small וימין, / פסיבי, אקטיבי, נקבי, זכרי. שעל פיהם אנחנו עושים את החלוקה העיקרית, אבל משהו מאוד יסודי בקריאת הטארוט זה המספרים, תחום הנומרולוגיה, שצריך להבין בשביל לדעת לקרוא את הטארוט ולהבין אותו היטב, ולזה אנחנו ניכנס היום. זה יניח את רוב היסודות שצריך בשביל ממש להבין את הארקנום, גם את המייג'ור ארקנה וגם את המיינור ארקנה, שמחולק לסדרות של 10. וזה באמת משהו שחוזר על עצמו. אנחנו נראה איך מתקבלים מעגלים כל הזמן של התחלה וסוף, שזה אחד הוא ההתחלה האולטימטיבית ו10 הוא הסוף האולטימטיבי. אני מזכירה לכם שיש לינק באפליקציה ובאתר בשביל פוסט שבו אתם יכולים לראות כל מיני תרשימים ותמונות של הקלפים, או של באמת תרשימים שאני נעזרת בהם כדי להעביר את המבנה שאני מדברת עליו, אבל אני אשתדל לעשות את זה כמה שיותר ברור גם למי שאין לו את האמצעי הזה. זה פשוט מאוד עוזר. ואם יש פה מישהו שכבר הספיק להזמין באמזון את טארוט דה מרסיי, זה יהיה מאוד מרגש בעיניי. אז יאללה, אנחנו צוללים. בואו נסתכל על קלף, קלף כללי. יש לנו מלבן בקלף כללי שאותו חילקנו לשני ריבועים. ריבוע התחתון הוא ריבוע הארץ וריבוע אלינו ריבוע השמיים. מה שיקרה עכשיו זה שכל ריבוע כזה אנחנו נחלק לארבע ריבועים, כך שלבסוף אנחנו נקבל שמונה ריבועים. יש לנו סימטריה, ארבעה פה, ארבעה למטה, ארבעה למעלה. ולכל ריבוע אנחנו נשייך איזשהו מספר. אז יש לנו שמונה ריבועים ועשרה מספרים, אז מה שאנחנו נעשה עם המספרים 1 ו-10, זה שהמספר 1 הוא בתחתית הקלף, הוא לא נכנס לתוך הקלף, כי הוא זרע, הוא לא התחלה אפילו, ו-10 הוא הסוף האולטימטיבי. והם נפגשים, הם מעגלים, ומה שקורה, מה שמעניין זה מה שקורה בין 1 ו-10. אז עכשיו אנחנו נתעסק במספרים 2 עד 9. 2 אנחנו נשים בריבוע השמאלי התחתון, ו-3 בריבוע הימני התחתון ביותר. אז יש לנו בעצם 4 שורות, השורות של 2 ו-3, 4 ו-5, 6 ו-7 ו-8 ו-9. כשבריבוע ארץ יש לנו את המספרים 2 עד 5, ובריבוע שמיים יש לנו את המספרים 6 עד 9. בצד שמאל יש לנו טור של מספרים זוגיים, ובצד ימין יש לנו טור של מספרים אי-זוגיים, ויש, לא רק בטאות, בעוד מקומות, עוד מסגרות, יש קשר בין מספרים זוגיים לבין האיכות הנקבית, המכילה הרצפטיבית, המקבלת, והמספרים האי-זוגיים הם מקושרים לאקטיביות, לזכריות, כי מספרים אי-זוגיים הם בעצם בלתי יציבים, הם חדים והם אקטיביים. המספרים הזוגיים הם יציבים, הם מקבלים, ויש בהם סימטריה ואיזון. אז אם כך, 2, 4, 6 ו-8, מבחינתנו, הם שייכים לאיכות הזאת שהעמקנו בה בפרק הקודם, והמספרים מצד ימין יהיו 3, 5, 7 ו-9. משהו שמחזק את החלוקה הזאת, אגב, זה שבמיינור ארקנה, אם נסתכל בסדרות של ה-Wands וה-Swords, נראה שבמספרים הזוגיים יש שם פרחים, ובמספרים האי-זוגיים יש חרבות. הצמיחה היא מלמטה למעלה, זה המסע. אנחנו רוצים להגיע מ-1 ל-10. אז אני אעבור עכשיו ממש בבריפלי על המספרים והמשמעויות שלהם, כדי שתהיה איזושהי תמונה רחבה, ואז נעמיק בכל מספר ובמשמעות שלו, ואיך הוא עובר למספר הבא, וכל המערכות היחסים המורכבות שנרקמות ביניהם. אז אחד זה הפוטנציאל הטוטלי. זו התחלה, הכל מלפנינו, אנחנו עוד לא בחיים אפילו. העובר הוא עוד ברחם. 2 הוא הכניסה לריבוע הראשון בריבוע הארץ, וזה שלב רצפטיבי של עיכול. יש פה התכוננות לפעולה. 3 לוקח אותנו ימינה לריבוע הימני בשורה הראשונה, החלק האקטיבי. זו הפעולה הראשונה בתהליך, היא חסרת ניסיון או אפילו חסרת מטרה. לדוגמה, אהבה ראשונה או תינוק שלומד ללכת שהולך לשום מקום, פשוט הולך. הוא לא יודע מה זו הליכה עדיין ואין לו ניסיון בזה, אבל הוא פועל. 4, אנחנו עולים בזיגזג, אז הגענו ל-4. זה שוב מספר זוגי, הוא מייצב את הפעולה חסרת תכלית של 3. זו השלמות של עולם החומר. יש פה בהירות ורוגע רגשי, הוא יציב כמו שולחן עם 4 רגליים. 5 זה המספר האחרון בריבוע הארצי, והוא מצד ימין. זה אומר שיש פה ייצוג של רעיון שמוציא מאיזון, אז היציבות שהגענו אליה ב-4 מתערערת. אבל זה במטרה להגיע לאיזשהו מקום חדש. זה גשר. 6 הוא הצד הראשון לתוך ריבוע השמיים, וזו הפעם הראשונה שאנחנו עושים את מה שאנחנו רוצים, מעבר לצרכים הפיזיים, חברתיים, שאנחנו מקבלים גם מהחברה ומתוך האילוצים של החיים, חסרי הניסיון והידע. כבר כבשנו את ההר ההוא, ועכשיו אנחנו מייזים לעשות משהו שהוא מעבר לחובה. שבע זה פעולה שמלאה בהנאה מהמקום הזה. זה פעולה חזקה בעולם. יש חיבור למטרה וניסיון. זו כוונה עם מעשה. שמונה זה השלמות של ריבוע השמיים, כמו שארבע הוא השלמות של ריבוע הארץ, וזה איזון ויציבות שאי אפשר להשתפר מעבר אליה. זו הגעה של מאסטריות של איזשהו עולם או תחום, וזה ריכוז מושלם של אנרגיה, מלאות בלב והתרוקנות של הראש. ואז בתשע יש לנו משבר שמעודד את המעבר לכיוון לא נודע, שמיוצג על ידי סוף הסייקל הזה. זה חודש תשיעי. בתשע מוותרים על השלמות והאי-ידיעה זה משהו שאנחנו בוחרים בה. אנחנו הולכים בכיוון שאנחנו לא יודעים מהו בעצם. ובעשר מושגת השלמות, והיא מייצגת את הסוף ומאפשרת להתחלה חדשה להיכנס. וזוהי המנדלה הראשונה שאנחנו פוגשים. אפשר להגיד ששתיים ושלוש הם כבדים מבחינה אנרגטית, הם תחתונים, הם נשלטים על ידי החומר, הם מייצגים נאורים ואדולסנס. ארבע וחמש הם מבוגרים בעולם החומרי, יש בית, יש אישה, יש ילדים, כלב, מכונית, משקים את הגינה. ושש ושבע זה זיקוק ואקטיביות לעבר כיוון מקורי ואותנטי. ושמונה ותשע זו התפתחות באבולוציה, היא מעבר, היא לוקחת את זה למקום שהוא מעבר לאישי. המוטיבציה של כל מספר היא להתקדם ולהתפתח לעבר הדרגה הבאה. זה בעצם השליחות של כל מי שנמצא במספר הזה, זה המספר הבא. יש שלושה מצבים שאנחנו ניתקל בהם, שהאחד הוא אבולוציה, שזה מעבר מפחות ליותר, זה המצב הבריא, ממספר נמוך יותר למספר גבוה יותר. זו השאיפה. השני זה קונפליקט בין הרספטיבי לאקטיבי באותה שורה. והשלישי הוא מצב של תקיעות או רגרסיה, מעבר מיותר לפחות, ממספר גבוה למספר נמוך יותר, שזה יכול לקרות. אפשר להבין יותר את הדינמיקה של עשר הדרגות האלו, אם נעשה לרעיונות שדיברנו עליהם קצת קונקרטיזציה על ידי לדבר על הקלפים עצמם. אז אנחנו נתחיל מהסדרה הראשונה של המייג'ור ארקנה, הקלפים 1 עד 10, בתור דוגמה. ובהמשך כשנדבר על המיינור ארקנה, אז נעמיק יותר בנומרולוגיה שם, אבל זה מאוד דומה ברמה המהותית, יש פה חפיפה שלמה למייג'ור ארקנה. ולאיכויות שעכשיו מניתי, שהן כלליות לגבי אתרות כולו. אני רק אדגיש שוב שכל קלף שאדבר עליו, או ארקנום, זה רק טעימה ממנו, בשביל להדגים את העניין עם הנימורולוגיה ואיך שהיא עובדת, אבל כל קלף יקבל תשומת לב משמעותית בהמשך. אנחנו מתחילים עם המייג'ור ארקנה, קלפים 1 עד 10. הרמה הראשונה מיוצגת על ידי ארקנום מספר 1. הוא המג'ישן, הוא הקוסם. הארקנום הזה מייצג בחור צעיר בתחילת דרכו, מלא בפוטנציאל, אבל עדיין לא בטוח בנוגע לבחירות הנכונות. והישארות בדרגה הזאת תתבטא בקושי לקבל החלטות, איסוס, העדפה לעולם האפשרויות על פני מימוש, פחד ממחויבות, דחיפות של שאלות כמו מה אם ומי שנמצא בשלב הראשון, צריך לעשות את הצעד הראשון לתוך המציאות וללמוד להתחייב. וכמובן שיכולים להיות כל מיני תחומים, אנחנו גם דיברנו על זה בפרק הקודם, על זה שהמיינור ארקנה מייצג עולמות, יש לנו את עולם הפרנסה ואת עולם הרגשות ועולם האינטלקטואלי, והמייג'ור ארקנה מייצג לנו את העולם הרוחני, ואנחנו נבין יותר מה זה אומר שכל מספר הוא שייך לעולם אחר ואיך מפרשים את זה. אבל זה מה שנחמד בטארות, שיש פה רבדים, וזה לא משהו טוטלי לגבי כל אחד. אז זה מספר אחת, ויש פה איזושהי אנימציה טובה לרעיון הזה, זה הסרט פיטר פן, וזה מתוך פרשנות ששמעתי של ג'ורדן פיטרסון, הסרט שהוא הביא בין היתר במסגרת של כל מיני פרשנויות שהוא נתן לסרטים, פרשנויות יונגיאניות. אז פיטר פן הוא ילד קסום, פן אומר אגב האלוהים של הכל, שמייצגים באיזושהי מידה מה שהם ילדים, כי הם מתארים אינסוף אפשרויות, או אפשרות אינסופית. ילדים יכולים להיות הכל, ופיטר פן מסרב להתבגר, הוא לא רוצה לוותר על אינסוף האפשרויות, והמוטיב של הזמן, שהוא השעון שמתקתק, הוא זה שגובה מחירים, שהופך ילדים למבוגרים, כמו קפטן הוק, שרודף אחרי פיטר פן, ופיטר פן מאוד לא מעוניין להפוך להיות קפטן הוק, וטינקר בל היא קונספט כמעט פורנוגרפי של אישה, לא מציאותי, היא משהו שלא קיים, וונדי לעומת זאת, שדלוקה עליו מההתחלה, הוא לא ממש שם עליה או מבין מה היא רוצה ממנו. והוא ילד אבוד שלא שייך לעולם, והוא מנהיג את הילדים האבודים שהם גם לא שייכים לעולם. אז מפה צריך ללמוד להקריב ולוותר על אפשרויות כדי לממש אפשרות אמיתית אחת. הרמה השנייה, אם היא יוצגת על ידי המשבצת השמאלית בריבוע הארץ, ובסדרה הזו היא מייצגת על ידי ה-High Priestess, שהיא יושבת על כיסא, מסוגרת, מחזיקה ספר בידיה, ויש לידה ביצה, שזה סמל לדגירה והכנה. שתיים הוא מספר הזוגי הקטן ביותר, מה שהוא אומר שהוא פסיבי ורספטיבי ברמה הראשונית, וזה יכול להעיד על הבטחה או בתולין. והאקטיביות של שלוש מתכתבת עם הרספטיביות של שתיים, שדוגרת ודוגרת, ושלוש לוקחת את הסיכון של הצעד הראשון. לא לדעת לאן, בלי לדעת לאן היא הולכת, ואיזה אכזבות היא עלולה למצוא שם. אז הרמה השלישית מייצגת על ידי הקיסרית, The Empress, שהרמה הזאת מייצרת התפרצות של אנרגיה או פעולה, והיא כולה פעולה ותזוזה. ומעבר לזה, הקיסרית מסתכלת לכיוון הימני, וה-High Priestess מסתכלת לכיוון השמאלי. ה-High Priestess זה כאמור קלף מספר 3. הביצה בוקעת במעבר בין 2 ל-3. זה הצד הראשון בפרויקט שאנחנו עושים. אז שלב 2 הוא כמו למידה של תפקיד, התכוננות, ו-3 זה הביצוע שלו, זה האודישן או אפילו המופע. ו-2 זה יכול להיות הכנה לרעיון עבודה, ו-3 זה רעיון העבודה עצמו. אם יש קונפליקט בין 2 ל-3, זה מבטא היסוס בין עשייה לאי-עשייה. והפחד של ביצוע או של הוצאה לפועל. הקיסרית יכולה להיות בחורה צעירה או נערה שהפעולות שלה נבלמות על ידי האמא הנוקשה שלה או על ידי גורמים פנימיים נוקשים, כמו חוסר ביטחון או פחד מכישלון. אם 3 הוא ברגרסיה בחזרה לתוך 2, אז זה מסמל תנועה פזיזה שנעשתה ומדרדרת בחזרה לתוך פסיביות ואינרציה, בעקבות כישלון וכישלון שמייצר טראומה ופחד מכישלון נוסף, שנהיה כלא באיזשהו מקום. אז כדי לממש את עצמו, שלוש חייב לעבור לשלב הבא, רמה 4, מקום של ביטחון ויציבות. וזה סוג של סימון וי, כדי שאנחנו נממש את הרמה שאנחנו נמצאים בה, ברמה הסופית אנחנו צריכים לעבור לרמה הבאה. זה בעצם כשאנחנו בתוך הרמה הזאת, אנחנו בתהליך שלה. לא לא שאי אפשר לרדת בחזרה, אבל כל עוד אני נוכחת במשבצת מסוימת, אני עובדת עליה. היצירתיות של The Empress, שזה קלף מספר 3, מוצאת יציבות וביטחון באנרגיה של The Emperor, שזה הקיסר. ואם 4 נופל בחזרה לתוך 3, זה יתבטא בכישלון בביסוס החיים הבוגרים ובהערצה ואובססיביות לנעורים. אם כך, רמה 4 שמייצגת על ידי The Emperor היא יציבה, מעוגנת בעולם החומרי. זה אומר סגסוג כלכלי טוב, בית, אחריות, משפחה. הריבוע של הארץ מגיע לשלמות במשבצת הזאת. אז מה נשאר עוד בריבוע הארץ אם הגענו לשלמות? יש לנו עוד ריבוע אחד, שהוא ריבוע מספר 5, שלב 5, המשבצת האחרונה. והוא בשורה השנייה מימין, אז זה כבר מצביע לכיוון אחר, לעולם אחר, כזה שיוצא מהעולם החומרי. מספר 5 בעשירה הראשונה של המייג'ור ארקנה הוא הפופ, האפיפיור. הוא מהווה גשר, מעבר בין שני עולמות, עולם החומר ועולם הרוח. אם מגיעים ל-5 מתוך 4, אז המקום של היציבות מקבל על עצמו נקודת מבט חדשה. איזשהו רצון להרחיב את הראייה מעבר לאינטרסים האישיים או המשפחתיים, למשל איש של תאגיד שמולך בתעשייה, והוא מתחיל להתעניין בעוד עניינים, כמו שימור איכות הסביבה או טובת הכלל, שהוא מעבר לרווחים של החברה שלו. אם יש קונפליקט בין 4 ל-5, זה יתבטא באנטיגוניזם בין חומריות לרוחניות, ציניות כלפי עולם הרוח ורידוקציה של כל דבר לחומר או לאיזושהי תכלית. ואם 5 חוזר בחזרה ל-4, זה אומר שהקיסר איבד אמונה בעולם החדש והוא נאחז בעולם הישן, אף על פי שזה כבר לא מספק לו ביטחון. אז כדי להצליח, לסיים את שלב 5 בהצלחה, אז הפופ, האפיפיור, צריך לממש את האידיאל שלו לתוך המציאות ולעשות את הצעד הראשון לתוך הריבוע, אשכרה הריבוע של השמיים, ששם מחכה לו שלב 6. ואם 6 נופל ל-5, אז נוצר מפח נפש אמיתי, כי קשה לחזור לארץ אחרי שתואמים מהאפשרויות של גן העדן. הגענו לריבוע השמיים ועלינו לשורה השלישית של 6 ו-7, אז היינו ב-2 ו-3 וב-4 ו-5. עכשיו אנחנו ב-6 ו-7. מה זה שלב 6? הוא מסמל עונג, יופי, שמתעלה על כל שיקול חומרי שהוא. מספר 6 בסדרה הראשונה של המייג'ור ארקנה מיוצג על ידי הלאבר, האוהב. הוא מעורר את העומק של החיבור והאיחוד הרגשי שיש בני אדם. שש הוא מספר זוגי ולכן הוא פסיבי, יותר רצפטיבי ליופי ולעונג הזה ולתחושת הייחוד והביחד שיש, הוא לא פעיל בהכרח, ויכול להיות יותר מדי מזה ואז יהיה שקרון חושים שיוביל בסוף לחוסר משמעותי, משהו שמוכר לאנשים שלקחו יותר מדי MD. בשש יש את הסיכון של נרקיסיזם או אגוצנטריות או מחשבה יהירה, אובדן של יצירתיות ושל חשיבה ביקורתית. יונג קרא לזה האינפלציה של האגו. זו תופעה שאפשר לראות בקרב אנשים שעברו, זה יכול להיות גם, הוא תיאר את זה כמשהו שרלוונטי לאנשים שעוברים אנליזה ומגלים מידע חדש לגבי עצמם. בתקופה שלנו גם אפשר לראות את זה כתופעה שרווחת בעולם הפסיכדליה, שאנשים שלוקחים פסיכדלים או עוברים איזושהי חוויה רוחנית מאוד גבוהה ונחשפים לאיחוד של הכל, מצליחים להתעלות מעל הנפרדות שלהם, אבל כשהם חוזרים, במקום לשלב את עצמם בענווה בתוך המארג שהוא הכל, הם מנכסים לעצמם אלוהות בזכות החוויה הגדולה הזאת שהם חוו. מתקבלת פה זה הזדהות של האגו עם הנפש הקולקטיבית, והאדם הופך לבעליה המאושר של האמת הגדולה שיש בה כדי להביא גאולה לעמים. עוד אפשרות של הסכנות שיש בריבוע 6 זה להפוך לתלמיד קנאי של הנביא או הגורו, או הצטרפות לקאט. אז אנחנו רוצים לעבור לריבוע מספר 7 ולא להתעקע שם. אז המעבר ל7 הוא התפתחות שמאפשרת את ההימנעות מההתגבשות של הדפוסים הנרקיסיסטיים או מגלומנים. שלב 7 מיוצג על ידי הצ'ריות, שזו העגלה. כל התצורות של פעולה בעולם, הומניטרית, אומנותית, פוליטית וכן הלאה. זה הוויג'. מה שמבסס אותה זה איחוד בין הארצי לשמימי. כששש הופך ל7, זה שיא הפעילות בעולם שמביאה לשמחה. העונג שבעשייה, שבהשפעה. אם יש קונפליקט בין 6 ל-7, זה מתבטא ב-self-indulgence. עונג אגואיסטי מצד אחד, ומצד שני פעולה שנובעת ממניעים מרירים שעלולה להוביל לאלימות. למשל פוליטיקאי שלא מוכן להתפשר על שום דבר ואפשר לנהל איתו דיאלוג אמיתי. או אידיאולוגיה חד-ממדית שפועלת לשנות את העולם לכיוון הרסני. במעטה של ניסיון להפוך את העולם למקום טוב יותר. אז רגרסיה של 7 ל-6 מבטלת את העשייה האלטרואיסטית, הביחדית, ומוצאת פורקן בדפוסים נרקיסיסטיים. פעילות בעולם במסגרת משבצת מספר 7 או דרגה 7, אנחנו עוברים ל8. 8 זה הגעה לשלמות, אבל שלמות מאוזנת, מקבלת, מושלמת אפשר לומר, של מימד השמיים. אין מה להוסיף מפה ואין מה לקחת, הכל נמצא במקום שלו וכולם עושים את התפקיד שלהם. מספר 8 מיוצג על ידי ג'סטיס, שמחזיק מוזניים ויש בידיו הכל. חזרה אחורה משמונה לשבע היא שונה, כי אומרת שהשלמות הזאת לא הייתה אמיתית, אלא רק השלטית, ויש צורך בפעולה מחודשת כדי להגיע לשמונה אמיתי, להרמוניה אמיתית. אז עכשיו אנחנו בשורה האחרונה של 8 ו-9, המעבר משמונה לתשע זה המעבר הכי מעניין בעיניי. מספר 9 הוא ההרמית, זה הנזיר. זו היכולת להטיל ספק בדברים, לנטוש עמדה או תפקיד או מעמד מסוים, רכוש או תדמית, גם כשהם מושלמים. ודווקא כשהם מושלמים. ובעצם היכולת היחידה, כמו שציינתי מקודם, להשלים רמה בצורה המלאה, זה רק לעבור לרמה הבאה. אז 8 לא באמת תמומש, אלא אם כן נעבור ל-9. היא תהיה מושגת רק באמצעות היכולת שלה לנוע מעבר לעצמה. שזה אומר כניסה למשבר, על מנת ליצור עולם חדש. בן אדם שבאמת הגיע למקום יציב בחיים שלו, ולמקום של מימוש והגשמה, הוא יהיה מסוגל לקחת על עצמו דבר כזה. הנזיר נוטל מעצמו את כל מה שיש לו כדי למצוא משהו חדש. זו תנועה של לידה, החודש התשיעי או השחר של יום חדש, שזה מה שמבשר על התחלה חדשה או על כוונה כזאת. בהודו, בגיל מאוחר יחסית, אז הזקנים של הקהילה עוברים ליער ונוטשים את כל מה שיש להם וחיים עוברים לחיות שם. בעיניי רעיון מדהים שרלוונטי לדעתי כדי להבין את המעבר משמונה לתשע לעומק, הוא הקונסטרוקטיביזם של ז'אן פיאז'ה, שמוכר לעולם כפסיכולוג שהתעסק בפסיכולוגיה התפתחותית, אבל למעשה הוא הגדיר את עצמו כאפיסטמולוג גנטי. קונסטרוקטיביזם זה אומר מבנה ידע, וזה מה שהוא התעניין בו, בדרך שבה הם נוצרים. והוא היה כזה, בגלל שהוא האמין שבני אדם לא רק בונים את הייצוג של העולם, אלא גם את העולם עצמו. בעצם מדע הוא אוסף של עובדות, אבל עובדות זה דבר דינמי. למשל, אפשר להסתכל על דוגמה של מבנה אטום שהשתנה, או נגיד מכניקה ניוטונית, שהייתה תיאוריה שתיארה בצורה טובה את המציאות, את עולם הטבע, אבל לאחר מכן איינשטיין הביא את תורת היחסות שמהווה תיאוריה שלמה יותר מהמכניקה הניוטונית. פיאז'ה האמין שכך גם הידע של בני אדם נבנה. הייצוג מתחיל מרזולוציה נמוכה יותר ולאט לאט ממלאים יותר ויותר פרטים בתוך התמונה הזאת במהלך תהליך ההתפתחות. אז יש בעצם שני צירים, יש את ההטמעה, כאשר משתמשים באותה תיאוריה שקיימת אבל משכללים אותה ומרבים את הפרטים בתוכה, ויש את הציר השני שהוא ההתאמה, וזה קורה כשיש צורך להחליף לתמונה אחרת לגמרי את מבנה הידע, וזה טרנספורמציה של מבנה הידע כולו. העובדות משתנות כל הזמן, וזה קורה דרכנו, ומה שלא משתנה זה העובדה האולטימטיבית. האחת, שהיא הדרך שבה אנשים לומדים ומייצרים ידע ומשנים עובדות. וקיים תהליך סטנדרטי שמתאר את הטרנספורמציה הזו, והוא מקביל לתהליך השמאני המיתולוגי. שמשהו בחיים שלי נתקע ומפסיק לעבוד, ואני מחפשת שער לעולם החדש, שהחוקים שלו פועלים בצורה אחרת ולא מוכרת בשבילי. אנחנו חיים בהרמוניה, במצב 8 למשל, עד שהכאוס מותח את המצב מספיק שהוא מביא להרעור של המציאות, כי הכאוס לא מפסיק לפעול. והעולם משתנה כל הזמן, זה משהו שאנחנו יודעים אותו ולא צריך אפילו להוכיח את זה. אנחנו יודעים ברגע שאנחנו משאירים מצב כלשהו, הוא מתפרק הרבה יותר בקלות, הוא יוצא מסדר הרבה יותר בקלות מאשר אנחנו מסוגלים לסדר אותו בחזרה. אז מפה מופיעות כל מיני אנומליות במציאות שמנקרות בתודעה שמשהו לא מספיק טוב ושיש איזושהי סכנה ושצריך לפתח את הידע החדש. ואנחנו לא אוהבים להיות סטטים, אבל גם קשה לנו ללמוד. אנחנו אנחנו חיים על איזשהו איזון מאוד עדין בין חיים ומוות, וללמוד משהו חדש עלול להיות ממש לא כיפי, כי הוא דורש להרפות קודם, או אפילו להרוג משהו בנו שאנחנו כבר יודעים בצורה טובה ושעובד לנו ושאנחנו קשורים אליו, והוא מאפשר לנו לחיות בסדר גמור. אבל אם אנחנו מצליחים לעשות את זה נכון, ומתקבלת דינמיקה חדשה, אז מתקבלת חוויה של סיפוק והתרגשות, וממש איתות ממערכת העצבים שלנו, שהגענו לאיזון הנכון והמדויק בין החיים והמוות, בין סטטיות וכאוס, שמאפשר לעבור את הטרנספורמציה שנדרשת מאיתנו כדי להתמודד עם הסביבה המשתנה. פיאז'ה מתאר את כל הדינמיקה האנושית בתור משחק שאנחנו משחקים, או יותר נכון, הוא טוען שהמוסר והחוקים מתפתחים מהצורך של הקבוצה או החברה לשרוד ולהתפתח. וזה קורה באמצעות משחק שאנחנו משחקים בו. המשחק הוא בכל מיני רמות, החל ממשחק עם כדור, כשאנחנו קטנים, ויש חוקים כדי שנרצה לשחק במשחק הזה, והוא ישרוד, ועד פוליטיקה או מדע. אנשים מתחילים לשחק באופן לא מודע, משהו דוחף אותם לזה, להצטרף למשחק. ואז הם משחקים באופן מודע ומקבלים על עצמם את החוקים. עד שהם נהיים מאסטרים של החוקים. אם הם משחקים הרבה זמן במשחק הזה, אבל הרמה המוסרית הכי גבוהה היא ההבנה שאנחנו לא רק משתתפים במשחק לפי החוקים, אלא גם מייצרים אותם. אז 8 זה המאסטרי של החוקים. ב-9 אנחנו מעוניינים לקחת חלק ביצירה שלהם. ואם יש קונפליקט בין 8-9, אז השלמות שהושגה ברמה 8 תחווה כחונקת, ושחרור יתאפס כסימן של חולשה. שחרור במובן של letting go. שדועך בחזרה לשמונה, זה בעצם נובע מהפחד מהמוות שמגיע. האינדיבידואל ישריש את עצמו בנוקשות באדמה וישאף לפרפקציוניזם נוקשה וחמור, ולא יצליח לעמוד בהטלת ספק במשהו או בהזזה של משהו מהמקום שלו. פחד יש לו תפקיד מאוד מכריע פה, והוא ממש יכול לשתק את המעבר לשלב התשיעי. אז סיכום זה של הרמה הזאת, זה שהיא מייצרת משבר בין חיים ומוות, שאו שהוא נפטר או שלא. התשע מתפתח לכיוון העשר, שזו התנועה שמייצרת את המעגליות, מצב של שינוי מתמיד, עקביות קבועה. ההרמית, שהוא מספר 9, הולך אחורה, ובקלף, כלומר, הוא ליטרלי הולך אחורה, ופוגש ב-10 גלגל המזלות, Wheel of Fortune, ומקבל את הסיום של מעגל אחד, כדי שאחד חדש יוכל להתחיל ולהיוולד לאחר מכן. רמה 10 חוזרת להתחלה, אבל במישור חדש, לכן זה יותר כמו ספירלה מאשר מעגל. ובגלגל המזלות, אגב, מה שמעניין בקלף זה שיש שם הרכובה שאפשר לסובב איתה את הגלגל, אז היא מעין מבקשת ממישהו לסובב אותה. זה שיסובב אותה, הוא יהיה הבגינר של הסייקל הבא, הוא יהיה הדרגה הראשונה. וזהו סטרנגת בסדרה השנייה של המייג'ור ארקנה, קלף מספר 11. ואם מישהו נופל בחזרה ל-9, זה מעיד על גישה של משבר נצחי שמסרב להתפתח, והוא יחיה בנוסטלגיה כלפי העבר, ויתפוף על אותם הדברים, ויחיה בהתבודדות. אז כפי שראינו, אפשר לחלק את המלבן הגדול לשני ריבועים של ארץ ושמיים, ולאחד ולעשר יש יחסי גומלין של התחלה וסוף. אז גם בשאר המספרים יש התכתבויות בין שני הריבועים, למשל 2 ו-6 הם הריבועים הראשונים בכל מישור, והם מייצגים את הצד הראשון לתוך הריבועים, 2 של ארץ ו-6 של שמיים. שתיים יותר אוסף ומפתח ומזין את עצמו, ושש בריבוע השמיים הוא האיכות שמחליפה את הכמות. אלמנט המרכזי נהיה עונג ואהבה, והמקור של כל הפעילות הרוחנית. ושלוש ושבע הם גם מקבילים, בזמן ששלוש מייצגת את ההתפוצצות העיוורת של החומר, כמו גיל ההתבגרות, אז שבע משלב חומר לתוך רוח, בצד שמודע לעולם ולעצמו. וארבע ושמונה הם הריבועים הזוגיים של השלמות של הארץ והשמיים. ארבע מייצג את האיזון הארצי, ושמונה מוסיף לזה שלמות רוחנית. וחמש ותשע הם השלבים שמייצגים מעבר, בזמן שחמש יכול לתאר לעצמו את המישור הבא שהוא יגיע אליו, ולדמיין את העולם הרוחני, ופעילויות שהן יותר הומניטריות. אז 9 לא יודע לאן הוא הולך, למרות שיש לו חוכמה אינסופית. הוא מקבל על עצמו את ההמראה על הלא נודע. הארמית הולך אחורה בלי להבין לאן הוא הולך. נסכם. נעשה איזושהי סקירה גם שמשלבת את הסדרה השנייה של המייג'ור ארקנה והמיינור ארקנה עצמו. אז רמה אחת מיוצגת על ידי טוטליות ברמה של הפוטנציאל. הרבה אנרגיה מאוגדת בלי ניסיון. המג'ישן הוא במצב של פוטנציאל וחייב ללמוד לבחור, וסטרנגת שהוא קלף מספר 11 מייצג את ההתעוררות של האנרגיה החייתית. Ace of Swords, שזה שם של סטארט-אפ שאני אקים, הוא כל המחשבות האפשריות, מה שנחשב כמחשבה הופך למציאות. Ace of Pentacles הוא הפוטנציאל החומרי. Ace of Cups זה כל החיים הרגשיים שהם כבר מוכלים, אבל הם טרם מורגשים וטרם מוכרים. זו האפשרות לאהוב בלי סוף ולסנוא בלי סוף. וה-Ace of Wands זה אנרגיה יצירתית ומינית גם במצב של פוטנציאל. הסכנה של רמה אחת זה הישארות במצב וירטואלי וחוסר מסוגלות לפעול בעולם האמיתי. מספר 2 זו הצטברות או עיכול או הדחקה של אנרגיה. The High Priestess היא מתכוננת לפעולה, דוגרת אבל טרם מבצעת. האיש התלוי קשור עם ידיו מאחורי הגב ולא בוחר את המציאות שלו. Two of Swords זו הצטברות של מחשבות, הוא חולם בהקיץ בלי פעולה או מבנה מנטלי. Two of Cups זו התכוננות לאהבה בלי ידיעה לגבי מה, לגבי המהות שלה. Two of Pentacles זה חוזה בהכנה או התכוננות לרעיון עבודה. Two of Wands זה גיל ההתבגרות. הסכנה של שתיים זה הירקבות או חוסר היכולת לפעול. התנבנות. מספר 3, התפוצצות האנרגיה, גיל ההתבגרות, מטרה חסרת תכלית. The Empress, היא יכולה להיות אלימות יצירתית של האביב, צעקה של האביב, התעוררות הטבע. 13, שזה קלף במג'ו ארקנה שאין לו טייטל, אבל הוא השלד. הוא הרס, מהפכה ושינוי, פעולה אלימה להרס העולם, טרנספורמציה או השחתה. Three of Swords זו פעילות מנטלית חזקה, התלהבות אינטלקטואלית או פנאטיות. Three of Cups זו אהבה ראשונה, לפני המעבר למגורים משותפים, זה רומנטיקה אידיאלית. Three of Pentacles זה עבודה חדשה, לקוחות ראשונים, מעבר דירה. ו-Three of Wands זה היצירה הראשונה, ההתנסות המינית הראשונה. הסכנה של 3 זה אכזבה או כישלון, התפוצצות של אנרגיה בלי אף השגה. בלי קרקוע. רמה 4 זו התייצבות ומסוגלות. האמפרור הוא כוח הכלל, דמות הבהית רציונלית, סמכות. טמפרנס זו הגנה רוחנית וסירקולציה הרמונית. Four of Swords זה רעיונות רציונליים. או מערכת חשיבה שמאפשרת להבין את העולם באופן מערכתי. בתוך חשיבה מרובעת. Four of Cups זו יציבות רגשית, משפחה, מערכת יחסים, נאמנות, חברות אמיצה. Four of Pentacles זו בריאות, פרנסה, אחלה קריירה. ו-Four of Wands זה פעילות מינית בריאה, שגרתית, או אומן ש... עושה, שהוא אומן פורה, אבל שהוא קצת עושה את אותן היצירות בכל פעם, את אותו השתיק. והסכנה בארבע היא התעקות בלי התפתחות או השתנות. בלגאטו אני עשיתי כל מיני ספשיילים, כל מיני להקות, שאני מרגישה שמה משותף ללהקות שבחרתי לשים בספוטלייט, הם כאלה שלוקחות על עצמן שינוי. ולומדות את העולם מחדש בכל אלבום שהן עושות. ויש הרבה להקות שאנחנו מכירים, שהם עושים את אותו השיט כל פעם, וזה יכול להיות ממש טוב. אבל כמה אפשר? 5, ההופעה של אידיאל חדש, גשר למימד חדש, למימד אחר. The Pope הוא מספר 5 במג'ו ארקנה, והוא מדריך או מורה שמהווה גשר לתקשורת ואיחוד. הוא משרת כקישור בין שני עולמות, אבל לא נוטש את המישור הארצי עדיין. הדביל הוא מספר 15, והוא פיתוי הלא מודע העמוק שמחפש אחרי עושר או תשוקה או יצירתיות. Five of Swords זה ידע חדש שמופיע, או רעיונות למחקר חדש, מסוג חדש. Five of Cups זו אהבה אידיאלית, או פנאטיות רגשית, פיתוי רומנטי. Five of Pentacles זה היכרות עם פורמט חומרי חדש, נגיד הקמה של מחלקה חדשה בחברה, או שיעורי יוגה, או אמבטיות קרח. Five of Wands זה תשוקה חדשה. והסכנה ב5 זה שקרים ובגידות וחוסר נאמנות, או חוסר קיום, מימוש של הבטחות. רמה 6 היא עונג, יופי, איחוד, גילוי האחר, הליכה אחרי הלב, אחרי מה שבאמת אוהבים. הלאבר מייצג את מספר 6, והוא שלושה, יש שם שלושה אינדיבידואלים שהם באותו לבל, ונשאלת השאלה אם זה ייחוד או קונפליקט. הטאוור הוא מה ש... כל מה שקלו פתאום מופיע או יצא החוצה, וחזרה לארץ, ויש שמחה, ריקוד מסביב למקדש. Six of Swords זה הנאה שבלחשוב מאתגרים אינטלקטואליים. Six of Cups זה פגישה עם הנפש התאומה, אהבה הדדית. Six of Pentacles זה ההנאה שבסגסוג, יש פה הרבה הנאה בגדול. ו-Six of Wands זה עונג יצירתי ומיני טוטליים. הסכנה שבשש היא חזרתיות, או נרקיסיזם, או פרישה מעולם. רמה 7 זו פעולה בעולם. הצ'ריות זה ה-conquest, או ההישג, ניצחון, מסע, איחוד בין הגוף והנפש. הסטאר זה מישהו שמוצא את המקום שלו ולוקח על עצמו שיפור בעולם מתוך המקום הזה. לידה של יצירת אומנות, חוויה של חוויות במלואן. Seven of Swords זה מחשבה שמוצאת את ההשגה הגבוהה ביותר שלה והופכת לרצפטיבית. Seven of Cups זו אהבה שמקבלת ביטוי בעולם הפעולה, נגיד פעילות הומניטרית. Seven of Pentacles זה מטריליזציה של הרוח וההפשטה של החומר, עבודה אלכימית. Seven of Wands זה פעילות מינית כלפי האחר. הסכנה בשבע, שאם הוא לא מוצא את המקום לפעול באופן מיטיב, זה יכול לצאת באופן הרסני, ולא מהמקומות הנכונים. שמונה, זו שלמות רספטיבית או פסיביות. Justice לוקח את ה... לוקח בחשבון את החיוני ונפטר מהמיותר. הכל במקום שלו. הוא מקבל ערכים מועילים ואמיתיים ומצדיק את עצמו. הירח הוא מספר 8 בסדרה השנייה, הוא מסוגל לשקף את כל האור בקוסמוס ומייצג את השלמות שבאינטואיציה ובאמנות. זאת ההם הקוסמית, הנשיות, המסתורית. Eight of Swords זה הגעה לריקות של המחשבה, של המיינד, בזמן מדיטציה. Eight of Cups זה מלאות בלב. Eight of Pentacles זה סגסוג בריא ובריאות איתנה. ו-Eight of Wands זה ההתרכזות באנרגיה שמאפשרת לקסם ולתשוקה וליצירה להופיע. הסכנה בשמונה זה חוסר היכולת לעשות שינוי מעבר לעולם המוכר, או נוקשות, שיגעון, רודנות, דיקטטורה. רמה 9 זה זימון של משבר לטובת מבנה חדש, מצב בין חיים למוות. הארמית הוא הסמל לתבונה שבוחרת להתבודד ולסמוך על הלא ידוע. The Sun זה מבנה חדש, אחווה, הצלחה, אהבת אמת. Nine of Swords זה תובנות חדשות. Nine of Cups זה נטישה של עולם רגשי מסוים על מנת ליצור אחד חדש, כמו סיום של מערכת יחסים שלא עובדת יותר. Nine of Pentacles זה היוולדות כתוצאה מסוף העולם. Nine of Wands זה נטישה של דבר אחד על מנת לעשות משהו חדש. הסכנה בתשע זה להיקלע במשבר באופן נצחי, לחיות בבדידות וצער. ומפה אנחנו מגיעים לסוף הסייקל, לרמה 10, או המעבר לסייקל חדש. The Wheel of Fortune זה המצב שבו הכל קפוא, אבל יש ידית. יש המון ניסיון, מלא חוויות, אבל אין אנרגיה יותר. אז צריך איזשהו כוח חיצוני חדש שיבוא ויסובב את הגלגל. זה פשוט מיצוי מלא של הפוטנציאל. וזה, אם הייתה אנרגיה אינסופית בהתחלה, אבל חוסר מימוש, אז עכשיו זה בדיוק ההפך. הג'אג'מנט הוא ההיוולדות של תודעה חדשה עם הסכמה לעזרה רוחנית. וה-Tend of Swords זה בעצם המעבר של החרב לגביע. האינטלקט שהוא מלא באהבה לומד איך להקשיב. פה יש מעבר מסדרה לסדרה במייג'ור ארקנה בצורה מעגלית. אז החרב הופכת לגביע, ב-10 of cups יש לנו מעבר למטבע, הלב המלא והשלם מגיע הזמן שלו לפעול בעולם החומרי. ומכאן אנחנו מגיעים ל-10 of pentacles, שזה סגסוג שמביא ליצירתיות, מעבר לעולם המטות, the ones. אז 10 of ones זה יצירתיות שכבר מתחילה לגעת ברוח. פה יש גם סכנה, שזה מחסום או סירוב לעבור למשהו אחר ולהסכים להיות בגינר שוב. אני מזכירה לכם את הארקנום של העולם, שזו ההתממשות המלאה, המוחלטת. אז יש פה תהליך שלם שפירטתי עליו רבות, אבל אני לא יכולתי שלא לחשוב על עוד מודלים של שני פילוסופים ספציפית, שבנו איזשהו מודל שמתאר את התהליך שאינדיבידואל עובר בעולם שלו, ואני ראיתי הרבה במשותף. אחד מהם הוא דנטה, שמדבר על זה שיש שלושה שלבים בגדול, באמצע החיים, אמצע החיים זה גיל 35, אז ה-25 שנים הראשונות זה שנים של התפתחות, של גיל ההתבגרות, תלות בסמכות, וערכים פה הם ציות ובושה, ומדובר בבושה שנובעת ממבוכה בגלל הכישלון בתפקוד, שזו איכות אצילית לעומת השמה. כשאנחנו נמצאים בריבוע של הארץ עדיין, כשאנחנו נמצאים ב-2 ו-3, מ-25 עד 45 זה אמצע החיים, הבגרות, וזה הזמן למעבר מלעקוב אחרי התרבות בצורה עיוורת, עד לידיעה שלה, להיכרות איתה. והערכים של אמצע החיים הם טמפרנס ואומץ ואהבה ונאמנות ודרך ארץ. מ-45 והלאה, שזה אגב הגיל שההודים עוברים לעזוב את החברה, אז דווקא במערב הם נשארים בחברה, וזה מה שמאפשר אבולוציה של המוסדות. שמתקבלת בזכות העצות של המנוסים. כל מיני שינויים של קונפורמיות חברתיות. וב-70 והלאה יש הסתכלות אחורה על המסע, על החיים, בהכרת תודה. והם ממתינים ומצפים למוות ולחזור הביתה. השני שחשבתי עליו הוא ניטשה, שיש לו את המודל של הגמל אריה תינוק, ילד. זה עוד מטאפורה לתהליך שהאינדיבידואל עובר בחייו. הוא מדבר על זה בספר שלו, כאמר זרתוסטרה, שגם פה מדובר במימוש עצמי דרך מעבר בין שלבים שבהם מתגלים ערכים שונים. אז הגמל הוא השלב ההתחלתי. האינדיבידואל הוא כמו גמל. שנושא את המשקל של החברה, או העול של הנורמות החברתיות, והוא מנסה לענות על הציפיות של החברה, והוא לוקח על עצמו מרצון את האחריות של החברה, תוך קבלה של הערכים ואמונות של התרבות או הסביבה שבה הוא גדל. התפקיד של הגמל הוא לשאת את המשקל של המסורת ושל הקונפורמיזם. ובשלב של האריה, אז האינדיבידואל מתחיל להרער ולאתגר את הנורמות והערכים המוכרים, והוא מייצג מרד האריה ודחייה של הסמכות המסורתית. הוא מתעמת עם המגבלות החברתיות, ולכן הוא צריך להיות מאופיין על ידי חוזק וטבע אסרטיבי במטרה לחפש את הרצון האמיתי שלו, שנובע מתוך עצמו. ולבסוף, אחרי שהאריה מורד ומפרק את הנורמות החברתיות, האינדיבידואל מגיע לשלב של הילד. שהוא מייצג את המצב של תמימות יצירתית ופלייפולנס. זה שלב של חופש ושחרור, איפה שהאינדיבידואל חופשי מהקונבנציות החברתיות. ויש לו פרספקטיבה ילדית שמאופיינת בספונטניות וסקרנות ומבט רענן על העולם. וגם פה מתחיל מעגל חדש. אז סיימנו לדבר על הנומרולוגיה של התארות. אני מעלה תרשימים, כמובן, שמסכמים בגדול בנקודות את מה שדיברנו עליו היום. אני לצערי לא הספקתי לדבר בכלל על הצבעים, אבל אנחנו ניגע בזה לאורך הפרקים הקרובים פה ושם, כשניכנס לעומק. וזהו, אני מקווה שנהנתם, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא כרגיל. תודה רבה לקוואמי, עומר סנש, בן אש, ליה שפיגל, וצוות האתר והאוזן השלישית.